אנחנו בחלק האחרון של המאמר. מה למדנו בקטעים הקודמים? דיברנו שיש בחינה של תורה ובחינה של מצוות. בתורה מצד אחד יש אצל האדם הבנה והשגה ותענוג, אבל ההמשכה של התורה היא המשכה שיורדת בצורה של צמצום, כדי שהנברא יוכל להשיג, להרגיש, והצמצום הזה נקרא שערות. ועל לימוד התורה של יהודי, פה בעולם הזה, הוא פועל קודם כל, כמו שהוא אמר, שאם יש רעש, אז יש שער ושיער. דהיינו, בהתערותא דלתתא, כשיהודי עובד מלמטה, אז הוא ממשיך המשכות גדולות מלמעלה, ועל זה יבוא השכר בגן עדן. לכן יש בגן עדן חילוקי מדרגות. לעומת זאת, קיום המצוות, הם באים ממקום הרבה יותר נעלה, ומבטאים את מקור התענוגים של הבורא. ופה למטה, אדם מקיים את המצווה, מצווה מעשית היא משהו לכאורה תחתון, אבל דווקא הדבר התחתון, המעשי, הוא, כמו שאומרים את הלשון, נאות, סופן בתחילתן, הוא קשור למקור התענוגים. והשכר על זה, יהיה דווקא בתחיית המתים, ולכן כל הנשמות שנמצאים בגן עדן, ידעו עוד הפעם למטה לקבל את העונג הנפלא שיהיה בתחיית המתים. עכשיו הפרק האחרון, כמו זקן ידבר, ששתי הנקודות הללו גם יחד, נמצאים במצוות הציצית. אנחנו נראה שהציצית כולל גם את הנקודה של התורה, וגם את הנקודה של המצוות. כמו שהזכרנו שיש את הפסוק שמתאר מצד אחד את העניין של הלבוש, לבוש כתלג חיבר, הלבוש כמו שלג לבן, לבוש זה מצוות, ויש את הלשון בפסוק שמדבר על שיער רישי כאמר נקה, מדבר על שיערות. אז העניין של השיערות והלבושים, לציצית יש את שתי המעלות גם יחד. וזה גם יהיה המענה על הדיוק של תחילת המאמר, למה כתוב פעמיים אני השם אלוקיכם במצוות ציצית, הוא יסביר שאני השם אלוקיכם הראשון מדבר על הדרגה של תורה, ואני השם אלוקיכם שכתוב פעם שנייה זה מדבר על דרגה הרבה יותר נעלית, וכמו שנראה במאמר עצמו. אנחנו בפרק ג', והנה מצווה ציצית היא שקולה כנגד כל המצוות. מצווה ציצית היא מצווה כזו שיש לה את כל המצוות גם יחד. כנודע גם כן, הדבר מרומז גם כן בגימטריה. ציצית בגימטריה תפרש, המילה ציצית, הגימטריה שלו זה 600. ואם חטא חוטים והיא קשרים, אם מוסיפים לזה את השמונה חוטים שיש בכל אחד מארבע כנפות. והה"א קשרים, חמש קשרים, חמישה קשרים שיש בכל אחד מארבע כנפות, אז ביחד זה תרי"ג, 613. זאת אומרת שמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות. מה כל כך כללי במצוות ציצית, שלכן הוא כולל את כל המצוות. והעניין, כי בציצית יש מבית בחינות הנ"ל. שני הבחינות שדיברנו קודם, לבוש ושיער, תורה ומצוות, שני מרומזים בציצית. לבושי ושיערי, הלבוש והשיער. איפה מוצאים בציצית את שני הבחינות? יש את הבגד של הציצית ויש את החוטים. כי הטלית עצמו, הבגד, פריסא דמלכא הוא בחינת לבושי. העניין של הבגד מרמז לעניין של הלבוש, שזה הסברנו קודם שזה המצוות, המצוות זה ביטוי של לבוש, זה הבגד. ומעלת הבגד שהוא מגלה את מקור התענוגים, כמו שהמצוות מגלים את מקור התענוגים, הדבר הזה מרומז בגמרא לפי ביור המרשה, כמו שהוא מביא מיד. פרק כמה דראש השנה, כתוב שם מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא, כשליח ציבור, יש ביטוי, כמובן שהעניין הוא משהו נפלא ועמוק ורוחני, אבל הגמרא מתארת את זה בלשון ציורית, שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור, התעטף, זה אומר בתלית. מה מרמז הבחינה הזו של התלית? כתב מרשה בחידושי הקדוש, וזה לשונו. אומר המהרש"א כך, בספר ישן מחוכמת המקובלים מצאתי, וזה לשונו, נתעטף הקדוש ברוך הוא באותה טלית לבנה, שנתעטף בבריאתו של עולם. שעליו נאמר, אותו אור כסלמה, שמבהיק מסוף העולם ועד סופו, עד כאן לשונו. זאת אומרת, העניין של הטלית באלוקות מרמז לאור נפלא, לגילוי עצום ביותר. מה הבחינה השנייה שיש בה ציצית החוטים? והציצית הם מבחינת שערות. הציצית זה עניין של שערות. וזה קשור לעניין של תורה, כמו שאמרנו קודם, עניין של גילוי של החוכמה האלוקית. גם, לא רק שהציצית נראים כמו שערות בגלל שהם חוטים, אלא יש בזה גם כן רמז. כי למדבט חוטים יש ארבע כנפות ושמונה בכל אחד. שביחד זה למדבט. אז על המדבט חוטים שיש בציצית, מה זה מרמז? הם למדבט נתיבות החוכמה. זה מרמז כנגד למדבט נתיבות שהחוכמה האלוקית מתגלה דרכם. מה הפירוש נתיבות? למה קוראים לזה נתיבות? פירוש, דרך משל, הנתיב, כמו נתיב שיש בגשמיות, שבהם עוברים ממקום למקום, כמו נתיב בגשמיות, שעוברים עם הנתיב ממקום למקום. כך למעלה יש בחינת נתיבות, כמו בגשמיות נתיב, זה מעל מוליך מנקודה לנקודה, כך באלוקות, ברוחניות. יש נתיבות, מה הכוונה שבהם? נמשכו שפע תענוג וחוכמה, שהקדוש ברוך הוא ממשיך דרך הנתיבות, את העונג האלוקי, הוא מצמצם אותו לחוכמה, שזה חוכמת התורה. והוא בחינת שערות עליונות, וכנל בעניין שערי, שכמו שדיברנו בפרק הקודם, שיש בתורה, במושג של שערות את המשמעות שזה מצטמצם שהנבראים יוכלו לקבל. אז ראינו שיש בציצית את שני הבחינות, את הבחינה של הלבוש ואת הבחינה של השערות. עכשיו הוא אומר, יש כאן עוד רמז מעניין. כשדיברנו על העניין של התורה שזה השערות, אז בפרק הקודם הוא פתח ואמר שהרעש של התערותא דלתתא ממשיך שער בהתערותא דלילא. זאת אומרת שהיהודי על ידי הלימוד התורה שלו למטה, פועל ומשפיע למעלה. גם הנקודה הזו שהיהודי הוא משפיע, מרומז בפרשה של ציצית. זהו שנאמר בציצית, למען תזכרו ועשיתם. אז המילה תזכרו בפשטות שלה זה מלשון זיכרון. האדמו"ר הזקן אומר שמרומז כאן גם מלשון זכר. מה הכוונה למען תזכרו? שתהיו זכרים. פירוש, שתהיו בחינת דחר, שהוא בחינת משפיע. שתהיו זכרים ואז תשפיעו. יהודי על ידי הלימוד שלו ישפיע. לא יהיה רק מקבל, הוא יהיה גם משפיע. כי בלא זה, בלי הכוח המיוחד שיהודי מקבל להיות המשפיע. והממשיך, הרי כנסת ישראל בחינת מקבל. אז היהודי מצד המהות שלו הוא מקבל. כמו שנאמר ולשך תשוקתך. יהודי יש לו תשוקה לאלוקות, אז הוא מקבל. והקדוש ברוך הוא משפיע. אבל על ידי זה, היהודי פה מקבל כוח מיוחד, תהיו בחינת דחר, שיהודי גם יכול להשפיע. זאת אומרת, היהודי על ידי הלימוד שלו, על ידי תורת הדלתתא, על ידי העניין של הרעש מלמטה, הוא ממשיך בתורה, הוא ממשיך אלוקות בכל סדר ההשתלשלות, והוא פועל בתורה הרחבה. דהיינו שימשיך אור אינסוף ברוך הוא בתורה. כמאמר, אז על פסוק תורה ציווה לנו משה מורשה, אומרים חזל אל תקרא מורשה אלא מאורסה, שהתורה נקראת קלה, והעוסק בתורה נקרא בעל תורה. אז אם הוא נקרא בעל תורה, אז הוא הבעל, הוא המשפיע. כמו אמר הזוהר, מרי דאורייתא, בעלי התורה. והיינו על דרך מה שכתוב במעיין החוכמה, דוד המלך עליו השלום היה מחבר תורה שלמעלה עם קודש הבריחו. דוד המלך כביכול השפיע בתורה. שהיה ממשיך השראה התורה אינסוף בחוכמה. וזהו פירוש עוסק בתורה לשמה, לשמה ממש לשם התורה עצמה, שהתורה כביכול מקבלת מהתורה שהיהודי לומד. והיינו על דרך הנעל, זה מה שדיברנו בפרק הקודם, בעניין רעש ושר. שמבחינת רעש, כשיהודי יש לו פה מלמטה רעש, דיינו את החיל היתר, את ההתעוררות הנפלאה, נעשה שר. מה זה שער? אז הוא אמר, ויש שער בימין. יש את המילה שער שכותבים את זה עם שין ימנית, וזה השער להוויה. כמו שער בגשמיות, שהמטרה שלו זה לכניסה ויציאה, אז מה זה נקרא זה השער להוויה? שהמלך בעצמו יוצא ומתגלה, ויש שיער בשמאל, שיער אישה כאמה, כמו שאמרנו קודם, העניין של השיערות. והתורה נמשכת על ידי השיערות, על ידי הנתיבות, הצמצום. והוא מה שכתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אז מה כתוב במצווה ציצית? שיהודי צריך להיות משפיע. הוא מחזק את זה, הוא אומר ככה, הוא בתחילה אמר, לפני שהתורה אומרת למען תזכרו, היא מזהירה ואומרת ולא תטורו, אשר אתם זונים, שאדם לא יימשך אחרי עניינים לא ראויים. כי כל דבר שמשתוקק אליו, אדם שמשתוקק למשהו, הוא נקרא בחינת נוקבה ומקבל. אם הוא משתוקק למשהו, אז המשהו משפיע עליו, והוא מקבל מהמשהו הזה. ואז נקרא בחינת זונה. דיינו, שיחפוץ בתענוגים גשמיים, אם הבן אדם יימשך אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת שהוא יימשך אחרי תענוגים גשמיים, אז התענוגים הגשמיים יהיו המשפיעים שלו, והוא יהיה מקבל מהם. ואזי ברגע שהוא מקבל מתענוגים גשמיים לא יוכל לקבל מתענוג העליון. ומכל שכן שלא יוכל להיות בחינת אחר, הוא לא יוכל להיות כלי לתענוגים אלוקיים, ובוודאי שלא יכול להיות זכר, דיינו לא יכול להשפיע. זה כשחלילה בן אדם משתוקק לעניינים גשמיים. שאין כן כאשר ולא תטורו, אבל אזי תזכרו ועשיתם, ודי למבין. מזה שהוא יהיה בחינת זכר זה קשור עם כך שוולא תטורו. עכשיו הוא מסביר את הפעמיים שכתוב, אני אשם אלוקיכם בפרשה ציצית, אחרי שהבנו שבציצית יש את שני הבחינות, בחינת השיער ובחינת הבגד הלבוש, תורה ומצוות. אתה יובן עניין, אני אשם אלוקיכם. אז קודם כל הוא מסביר את הפעם הראשונה שכתוב, אני אשם אלוקיכם. הפעם הראשונה זה הבחינה של השיערות, הבחינה של הצמצום. אני אותיות עין. לאיזה דרגה מכוונים כשאומרים עין? דרך מה שכתוב, כמו שנאמר בפרשת שלח, שמשה רבינו שולח את המרגלים לראות היש בעץ עם עין, מה מרומז במילה עץ או עין? פירוש עץ מלשון עיצה, מבחינת חוכמה שנקרא עיצה ותושייה, כי העיצה הוא בחינת, כי העיצה הוא התחכמות והשגות דבר מה, אז עץ זה מלשון חוכמה שהיא כבר מוגדרת, ופירוש עם עין, מה זה עין? זה המקור של החוכמה. היינו בחינת העין שמשם תצא בחינת החוכמה. והוא בחינת סטימו דקול סטימין, והינו בגדר תפיסה והשגה. מקור החוכמה נקרא עין. אז שאומרים אני, אני זה אותיות עין, אני זה מקור החוכמה. מה אחר כך כתוב הוויה? מה זה הוויה? ואומנם הוויה הוא בחינת השתלשלות. כי הרי ארבע אותיות של שם הוויה, זה יוד, זה מרמז על צמצום, וזה התפשטות וכו'. והיינו על ידי בחינת צמצומים כנודע. אני הוויה, מי הבחינה של אני מצטמצם להיות הוויה? אלוקיכם, שזה מרמז על העניין של השערות. ואף על פי כן אמר אני הוויה, מה זה לכאורה אני והווי זה שני הפכים? כי הווי זה מראה על הצמצום ואני זה העין, זה המקור של הכל. אז למה הוא אומר אני הוויה? שבחינת אני הוא ממש בחינת הוויה. מבחינת הבורא אין הבדל בין הצמצום לגילוי. כי הצמצום וההסתר אינו אלא בערכנו שכני מטה, בשבילים זה צמצום. אבל אצלו התברך כל אחד ממש בלא פרודה. באלוקות אין, הצמצום לא מסתיר, אני הווי לא שניתי. אז אני הווי אלוקיכם. וזהו אשר רוציתיך, מארץ מצרים, כי העולם הזה בכלל נקרא מצרים על שם המיצרים וגבולים. למה העולם נקרא מצרים שהוא מוגבל? כמו שכתוב שמן הארץ לרקע יש תק שנה, זאת אומרת כל מה שיש בעולם הזה זה מוגבל. אז הקדוש ברוך הוא נותן ליהודי כוח שיוכל בתוך ההגבלה של העולם להרגיש אלוקות. ועל ידי היציאה ממצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. על ידי שהקדוש ברוך הוא מוציא את היהודים מהמצרים וגבולים הללו, דהיינו מה הוכחה? או איפה הביטוי שהיהודי יוצא ממצרים? כנ"ל בעניין הרעש בחיל היתר ברגע שהוא מרגיש. שהוא במצרים והוא מרגיש שלמעלה יש את העונג האמיתי. וזה במילא גורם לו רעש. הוא אומר מה כמו שדיברנו על האופנים שיש להם רעש גדול. נמשך להיות לכם לאלוקים. אז היהודי מקבל ברגע שהוא יש רעש יש שער. אז הוא מקבל את העונג שהוא מסוגל להכיל פה בעולם. אלוקים מבחינת צמצום, והמשכת התענוג בגן עדן מבחינת שערות, כמו שכתוב על גן עדן, יושבים ונהנים. זאת אומרת, המילה אני השם אלוקיכם אשר הוצאת אתכם מארץ מצרים בא להגיד ליהודי, תצא מהמיצרים שלך ואז יהיה לך רעש, ואז אתה תהיה כלי שהקדוש ברוך הוא יצמצם את מה שאתה מוכן או יכול לקבל, ואתה תקבל את אני הווה אלוקיכם. וזהו עניין כי אלוקים קדושים. מה הפירוש קדושים בירושלמי? ריש פרק ט' ברכות, דרכו בקדושה, דברו בקדושה, היינו המשכות מבחינת קדוש ממש. זאת אומרת שהיהודי יכול לקבל את הקדוש, את הבחינה הנעלית ביותר, רק שנמשך על די בחינת שערות וצמצומים, כי קדוש בוו זה בחינת המשכת קודש על שערה, בחינת וו. הוו זה כמו ציור של שערה, וקדוש זה הבחינה של הקודש, נמשך בצמצום, כמו קדוש יהיה גדל פר השער ראשו. מה שאין כן קודש העליון עצמו, זהו למעלה מבחינת שערות והמשכות. לכן נקרא בחינה זו להיות לכם לאלוקים. כאן הוא אומר בקיצור, כידוע ההבדל בין המילה קודש למילה קדוש, קודש זה מילת שם עצם, וקדוש זה שם פועל, שם עצם זה הרבה יותר נעלה, קדוש זה אומר שהקדושה נמשכת בוו, נמשכת בצמצום. זה הכל הדרגה הראשונה של אני השם אלוקיכם, שזה כנגד התורה, כנגד החוטים, למדבט נתיבות, שהיהודי מקבל בצמצום של השערה, על ידי שהוא מתעורר, את הבחינה של אני השם אלוקיכם. אחר כך, פעם שנייה שכתוב אני השם אלוקיכם, אחר כך אני אבוא אלוקיכם פעם בית, זה הולך כבר על מה שיהיה לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים. זה כבר גילוי עצם התענוג, שזה בא בכוח המצוות. היינו על גודל השכר לזמן התחייה, שבחינת גילוי עצמות התענוג, שאינו בגדר צמצום והתחלקות, בחינת קודש העליון ממש. זאת אומרת, באופן הראשון אנחנו מקבלים את הקדוש, ובאופן השני אנחנו מקבלים את הקודש שמת. וכמו שכתוב, לבוש כתלג חיבר, לבוש זה המצוות, שהוא בחינת תענוג, שלמעלה מהתענוג המתגלה בבחינת פנימיות, הנקרא שערי שם. התענוג שמתגלה בשערות זה צמצום, התענוג שהתגלה במצוות אחרי תחיית המתים הוא כמובן הרבה יותר נעלה, והוא המתגלה לעתיד לבוא, והוא מתן שכרם של מצוות. זהו שאמרו רזל, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם. עניין ההתרה הוא בחינת מעקיף שלמעלה מן המוח שבראש, ובכל שכן מן השערות. זאת אומרת שחכמים מתארים את הגילוי הנפלא העתידי הזה, אז הם אומרים שיהיה גילוי של ההתרה, ההתרה יותר גבוהה מהראש, ובוודאי יותר גבוהה מהשערות. עכשיו הוא יתרץ גם שדיוק שאומר בתחילת המאמר, מה זה אני השם שנאמן לשלם שכר? הוא שאל למה זה כתוב דווקא פה, ולמה זה כתוב פעמיים. זאת אומרת, בשכר הזה מתכוונים לשכר הנעלה של תחיית המתים. זהו שכתוב, אני אבוא נאמן לשלם שכר, כי תשלום שכר זה שהוא מבחינת עצמיות התענוג, הוא כעת למעלה מן ההשגה. אלא רק מבחינת אמונה, היום אנחנו בכלל לא יכולים להכיל את זה. כך נאמר, בית פעמים אני, שמכנגד בית בחינות הנעל, לבושי ושערי, שלכן כתוב פעמיים, שזה כנגד שני הבחינות שיש בציצית. במצוות ציצית די קל. למה זה כתוב דרך במצוות ציצית? כי בציצית יש בית הבחינות כנעל, כי בציצית יש גם את הבגד, ובציצית יש גם כן את החוטים, שזה שני הבחינות, העניין של הלבוש והעניין של השר. זהו הטעם שקבלת הענוג זה, הוא דווקא על זה תחיית המתים, שהגוף דווקא יקום ויתענג כאחד עם הנפש. למה צריך את הגוף? לפי שהתענוג זה, שמבחינת עצמיות התענוג, שלמעלה מצמצום והתחלקות, הוא נמשך על די מצוות מעשיות. כי כדי להמשיך את עצם התענוג, זה מהתחתון ביותר, נערות שפיים בתחילתן. אז דווקא הגוף הגשמי שהוא התחתון ביותר, נמשיך את עצם התענוג שהוא העליון ביותר, ולכן דווקא הגוף הגשמי יקום ויקבל את השכר בתחיית המתים. על כן התגלותו לעתיד הוא בגוף דייקה. שאין כן תענוג שבגן עדן. בגן עדן הנשמות מקבלים השגת פנימיות התענוג, שם זה נשמות בלי גופים, אבל שם הם מקבלים את זה בצמצום. זה הנקודה שהוא מדבר כאן במאמר, הדברים כתובים פה די בקצרה או בתמציתיות, צריך ללמוד את זה כמה פעמים כדי להפנים את העניין.